רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
צהריים טובים, צהריים טובים מאזינות ומאזינים, אתם אלה שבשידור חי מאזינים כאן ואלה שיאזינו בהסקט של אחר כך. תודה רבה, תודה רבה לכל מי שעזר לי להגיע לבמה הנהדרת הזאת, לספר כאן את הסיפור הנהדר שאני הולך לספר מדי שבוע מכל המקומות שאפשר, מקומות שהייתי וראיתי, כאלה שאני אוהב לדבר עליהם וכאלה שאולי עדיף שאני לא אדבר עליהם. תודה שבאתם, תישארו, מבטיח יהיה כיף. היום יום שני, יום שני שהם שני שבועות ושני ימים לעומר, גבורה שבתפארת. למד בניסן בערב יתחיל ראש חודש חדש, ראש חודש אייר, ה-28 באפריל 2025. 570 יום למלחמה שכולנו זוכרים איך היא התחילה ואף אחד לא יודע איך היא תסתיים ומתי. עם 59 חטופים שנמצאים עדיין רחוק מאיתנו אי שם בעזה. לתוכנית של היום קראתי ציונית מעשית, והוספתי שם גם סימן שאלה וגם סימן קריאה, גם כדי לשאול שאלה וגם כדי לנקוט עמדה, ולא להכניס שם גרם אחד או מילימטר אחד של ציניות. ולטובת העניין הנהדר הזה, או השיח הזה בסיפור הזה, באותו חודש שהוא חודש הלאום, שהתחיל בפסח עם יציאת מצרים, וממשיך דרך ימי הזיכרון, ויגיע עד לחג מתן תורה, הזמנתי לכאן את אופר, את חברי אופר. אופר, מה שלומך?
תודה רבה ותודה רבה שאתה מארח אותי אצלך בתוכנית.
איזה כיף שבאת. חובת גילוי נאות, אופר הוא חבר יקר, ואני ידעתי שאנחנו צריכים לעשות משהו ביחד. אז מי שלא מכיר, ואולי יש כאלה שלא מכירים, הם פספסו, אז כדאי שהם יכירו. אופר עושה הכל. הוא גם מאמין שהכל אפשרי, וידו בכל ויד כל בו. והוא עושה את זה בשתי ידיו, ועם רגליו שהוא מקטט לכל מקום שהוא רק חושב שנכון להגיע אליו, עם אידיאולוגיה וציונות, עם הנאה של עובדים והנאה של תהליכים, והוא מגיע עם היסטוריה ארוכה ומרגשת, שמתחילה שם בצבא, ביחידות כאלה שאולי עדיף לא לדבר עליהם, ואולי דווקא מזל שהן קיימות, וגם שאופר היה שם, עם תפקידים כאלה של פיקוד ומטה, ועם עבודות שקשורות ב... או עם חיבורים, עם הסוכנות הציונית, ועם מקומות שהוא מטייל בעולם, ואני יודע שאין מקום אחד בעולם, אופר, שאני רוצה לנסוע אליו, ולפני זה אני לא מדבר איתך.
כיף גדול שאני יכול לשמש כתובת לכזה דבר.
ואופר, למי שלא יודע, הוא רוכב על אפריקה טווין, על אופנוע, ואנחנו מדי פעם מטיילים גם בארץ שלנו. אופר, אמרתי, מספיק, הרשימה שלך היא מאוד ארוכה.
היא ארוכה, כי אתה יודע, כשאתה מגיע לגיל מסוים, אז אתה צובר ניסיונות וצובר חוויות. וכן, אז הרשימה ארוכה.
אז, והטייטל שבחרנו מתוך הרשימה הארוכה של טייטלים שאתה יכול להתכבד בהם ולהתהדר בהם, הוא מנכ״ל קרן אור אופיר. ואנחנו נגיע לקרן אור אופיר, אופיר ליפשטיין, נכון? משער הנגב.
אופיר ליפשטיין, זכרו לברכה, ראש מועצה אזורית שער הנגב.
נכון. ואתה גם ניהלת בית ספר בינלאומי, או מנהל בית ספר בינלאומי עדיין באוניברסיטת בר אילן.
ניהלתי, הקמתי וניהלתי את בית הספר הבינלאומי של אוניברסיטת בר אילן במשך 7 שנים. הבאנו חוקרים מכל רחבי העולם, הגענו עד ל-800 חוקרים שבאו לעבוד פה בישראל.
ואתה יודע לשבת על תקציבים של עשרות מיליונים ולנהל אותם ולהזיז איתם את הדברים, וזה לא פשוט.
נכון, ואני מאמין שזה לא הכסף עושה את העבודה, אלא אנשים עושים את העבודה, ובגלל זה אני, הכסף נמצא שם לפעמים, לפעמים לא, אבל בסוף צריך את הבן אדם.
אז השם שנולד לתוכנית הזאת, וזה היה רעיון שלך, בוא נקרא לזה ציונות מעשית, אמרת אלי, בוא, עזוב אותך דיבורים, בוא, מדבר תכלס, זה שם מיתולוגי, או זה שם שככה ההיסטוריה מרקרה אותו בעבר, עוד מימי חובבי ציון, עוד מימים שהיה איזושהי גאות לאומית באירופה, והתחילה, נכון?
נכון מאוד. אנחנו לומדים את ההיסטוריה, אנחנו שומעים על האנשים, על הוגי הדעות האלה, אנחנו רואים את התהליך של בניית המוסדות הלאומיים, ההסתדרות הציונית העולמית, שהקימה את קרן היסוד, שהקימה את הסוכנות היהודית, את קרן קיימת לישראל, לאסוף כסף מיהודים בעולם, לרכוש אדמות בארץ ישראל, להביא יהודים ליישב אותה. כולנו למדנו, כולנו מכירים את המוסדות הלאומיים האלה, ואנחנו ב-2025, והשאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, איפה אני בסיפור העכשווי?
אז לפני שאתה מגיע לעני ולמקום שלך בחלק הזה, אני אזכיר שאנחנו נוהגים לדבר על הרצל, הרצל חוזה מדינת היהודים, אבל הוא שייך לציונות הפוליטית או הציונות המדינית, והוא בעצם מבין שהמקום שלנו פה בארץ ישראל יגיע דרך עבודה משותפת עם מדינות אחרות, בעוד שכאלה כמו אוסישקין, חובבי ציון, סמילנסקי ואחרים, הם אמרו, עזוב אותך, ציונות מעשית. סבבה, הרצל, עזוב אותנו מסיפורים, דיבורים זה בסדר, בוא נבוא לפה, בוא נקפל שבולים.
נכון, ואני נמצא, אם דיברתי קודם על זה, איפה כל אחד צריך לשאול את השאלה הזאת, אני נמצא במקום שבו אני בכל פעם שואל את עצמי, מה אני יכול לעשות היום שמקדם את העם, את המדינה, את החברה בישראל, למקום שמחבר אותם כקהילה, כעם.
אבל אתה יודע, המושגים כמו אידיאולוגיה, או מושגים כמו ציונות, או בוא נשאל אותך אחרת, תן לי את ההגדרה שלך לציונות.
אוקיי. ההגדרה שלי לציונות זה לאהוב את עם ישראל בארץ ישראל, להיות חלק מהמדינה, להיות חלק מהעם, להרגיש חלק ממנו ולהיות בו, לקיים את העם שיושב בישראל. נכון? יש חלקים רבים לעם היהודי בגולה. יש המון קהילות יהודיות בכל מיני מקומות בעולם, זה נכון, אבל בסוף המהות היא של מי שנמצא כאן. בסוף אנחנו הכל שמוביל את העם היהודי. השביעי באוקטובר וכל מה שקרה אחריו הוכיח את זה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כיצד הפגיעה בעם שבמדינת ישראל השפיעה על הקהילות היהודיות בעולם עד רגע זה.
אז אני יודע שאתה, החליפה היפה שהבאת לכאן ואתה נראה חתיך עורף.
תודה, תודה.
אתה מתרוצץ בעולם, אני עוקב אחריך. ואני לא יודע כמה ימי חול יש לך ברזומה, אבל יש לך לא מעט בין שואי עולם. ואני בעצם שואל אותך, אופר, שאלה כזאת, האם ציונות עושים אותה מפה פנימה, או דווקא מפה החוצה, כלפי חוץ? אם שם מגיע הכסף, הכוח.
זו שאלה טובה. קודם כל, תודה. חשוב לומר שכסף יש גם בישראל. יש פה המון אנשים טובים, שמבינים את החשיבות, שמשקיעים בזה המון משאבים, המון משאבים, וכשאני אומר משקיעים בזה, זה בחינוך, זה בחיבור לאדמה, זה בחיבור לחברה, שיפור של החברה, הרבה אהבת חינם. נכון שאני מתרוצץ ברחבי העולם, כן, ולא מעט, כל פעם סביב נושא אחר, פעם זה הצלה של קהילה יהודית, שנקלעה למלחמה במזרח אוקראינה, ופעם זה להעלות יהודים מאתיופיה, קרוב ל-12,000 כאלה, ופעם זה לרוץ בין, כמו שאמרת, שואי עולם, ולהסביר להם את החשיבות של הדבר הזה. אבל המהות בסוף זה חיבור, זה להבין שכולנו, אנחנו אחד. עם ישראל הוא עם אחד.
תגיד לי, אופר, יש איזה מישהו שככה, הוא האורים והתומים שלך, או שהוא המקור לזה דמות שאתה ככה מתחבר אליה, והיא יושבת לך ככה כעננה בעשייה שלך?
זו שאלה טובה, שוב.
אתה יכול להגיד גם אמא שלי, זה תמיד טוב.
לא, אבל אני אגיד לך משהו אחר, אני, מתי, אני למדתי, אני אמרתי בהתחלה שהכל אפשרי. אני אמרתי שהכל אפשרי ולא סתם. אני אמרתי שהכל אפשרי כי אני מאמין שכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, מסוגל להביא לשינוי. כל אחד. הוא רק צריך לבחור לעשות את השינוי.
הוא רק צריך לבחור לעשות אותו, אומר, כאילו, לא בהכרח לשבת על הגדר, נכון? לבחור זה לבחור צעד.
בדיוק, לבחור לעשות.
אבל לשבת על הגדר זו מילה גסה. תראה, יש אנשים שאומרים, שמע, אני פה עם כלי עבודה, עם שרבולים, אני רק רוצה לראות מה קורה, ואז נלך לשם, או ימינה אז ימינה, שמאלה אז שמאלה. זה בעיה לשבת על הגדר?
תראה, זה לא מזיק, אבל זה גם לא משנה כלום.
לא משנה כלום.
ואני חושב שבן אדם צריך לדעת להגיד שאת השינוי הוא מתחיל מבפנים. אז כששאלת עם מי הדמות, הדמות היא קודם כל אתה עצמך. תעשה חשבון נפש עם עצמך. מה אתה יכול לשנות? מה אתה יכול לעשות טוב יותר? כשאתה למול עיניך צריך להיות בסוף העובדה שיש לך מעגל שנקרא משפחה, חברים, קהילה. אתה חלק מקהילה גדולה. אז השינוי הוא צריך להיות קודם כל מבפנים, ולהפוך את השינוי הפנימי הזה לעשייה.
כן. אז אתה יודע, אריק איינשטיין לקח את הרגל פה, רגל שם, הוא לקח את זה ממקום של בוא ננוח רגע אולי, אני לא חושב ממקום של בטלה.
יכול להיות, יכול להיות. אתה יודע,
בוא נמשום אוויר, נשב על הגדר קצת, נראה מה קורה.
אומרים ששיר טוב זה שיר שמתפרש על ידי אנשים שונים בצורה שונה, כי הוא מדבר על כל אחד באופן שונה. אפשר לקחת את האליגוריה של לנוח, אפשר לקחת את האליגוריה של אני לא רוצה לבחור כרגע. זה גם, זה נכון. לשתי הצדדים.
אז בוא נסחר פה קצת בר.
מבין ופה מציץ לשם, קורא עיתון, שומע חדשות בזמן, עוטף את עצמו במסך
פה, כן, כאן. יופי. אז לשבת על הגדר, אמרנו, זה יכול להיות בסדר בשביל הנוער, זה גם יכול להיות בסדר כדי לראות מה קורה, אבל זה לא נגמר שם. אי אפשר לגמור את הסיפור הזה בלשבת על הגדר, נכון? זה לא יקרה. זה לא יקרה. בסופו של דבר, אופר, במי זה מתחיל?
בי ובך. משנינו. אני ואתה.
אני ואתה?
אני ואתה, זהו, לא צריך יותר מזה.
תקשיב, אופר, הזמנתי אותך, הכל בסדר, ואתה כבר גייסת אותי, אני רואה.
אני ואתה, זהו, לא צריך יותר מזה.
אתה יודע, יש בדיחות על זה, דיברנו על זה לפני הפגישה, על הקטע הזה שבסוף זה מצטמצם באמת לאני ואתה, אבל אני כרגע, תשמע, אני ממהר, ובאמת אני, יש לי, כואב לי קצת, זה ה-L4 פה למטה, באגב התחתון, וזה אתה. אבל אתה חושב אחרת, אתה חושב שהכל אפשרי וזה כן מתחיל מאצלך.
נכון.
אז בואו תחבר אותי שנייה רגע לאיזה משהו שהחלטת שקודם זה אני ואחר כך זה אתה ואחר כך זה ואז הכל.
אז אם יש לנו זמן לסיפור, נתחיל בסיפור על העולה הראשון שהבאתי למדינת ישראל.
אוקיי.
אחרי שהשתחררתי מהצבא,
המציל נפש אחת בישראל, כאילו הוציא לו למה מלואו.
נכון מאוד.
יאללה, נו.
אז אחרי שהשתחררתי מהצבא, והקמתי עמותה, וניהלתי אותה עמותה חברתית, החלטתי שאני יוצא לשליחות של הסוכנות היהודית. כשסיפרתי לאשתי שמייעדים אותנו לנסוע לדרום אפריקה, היא נורא נבהלה. היא אמרה לי, תקשיב, אני קוראת על דרום אפריקה דברים שאני לא בטוחה שאני מסוגל לעמוד בהם. סע לשם, תחזור, תספר לי איך היה.
אוקיי.
נסעתי.
נשארת.
הייתי ביוהנסבורג, נסעתי לקייפ טאון, הגעתי לקייפ טאון, עשיתי שם השבת, כשביום ראשון אני צריך לחזור לחזרה לארץ. כמובן שלחתי בית הכנסת המקומי, הצטרפתי, הרב ישר זיהה שאני מישראל, אמר לי, תשמע, אני צריך לך טובה קטנה. אמרתי לו, בבקשה, בבקשה, מה הטובה? הוא אומר לי, יש פה משהו שאם אתה יכול לקחת לנו לארץ, לקהילה בנתניה. אמרתי לו, בבקשה, בשמחה רבה, מי אני? הגיע מוצאי שבת, ניגשתי אליו, ואז הוא הביא לי ספר תורה. הוא אמר לי, זה, אם אתה יכול לקחת, אני קצת התבלבלתי, בכל ספר תורה, מי שמכיר יודע, זה 50 קילו, וצריך לנהוג בו בזהירות רבה, ואני, זה, אמרתי לו, תשמע, אין ברירה, אני לוקח אותו. הגעתי עם ספר התורה לשדה התעופה בקייפטאון.
ישבת איתו במטוס לידך, אני...
עוד לפני שהגעתי למטוס, הגעתי איתו לשדה תעופה, וככה בתוך ההמון הזה, פתאום הגיעו כל מיני אנשים, נשקו אותו, אמרו, וואו, ספר תורה. והבנת שאלה יהודים.
כן.
בטיסה, הרשויות המקומיות לא הסכימו שהוא יעלה למטוס איתי, מקייפטאון ליוהנסבורג, והם ככה באופן מהיר ביותר אמרו לי, תקשיב, זה הולך כמטען. נורא נבהלתי, התווכחתי, זה לא עזר, הם שלחו אותו כמטען. כשהוא הגיע ליוהנסבורג וחיכיתי לו, ידית אחת הייתה שבורה.
אוי.
נורא נלחצתי. רצתי משם, הטיסה שלי נחתה בבוקר, בערב הייתה טיסה חזרה לארץ משם. טסתי, טסתי, לקחתי רכב, שכרתי, נסעתי לבית השגריר, שגריר ישראל בפרטוריה, ואחרי לחץ מתון ככה על השומרים שם, נכנסתי, דיברתי איתו, הוא אמר לי, אין שום בעיה. אתה תגיע לשדה תעופה וזה ייפטר. יצאתי ממנו ואמרתי לעצמי, מישהו אומר לי, אין שום בעיה, אחרי 5 דקות כנראה שיש איזושהי בעיה.
כן, יהיה בסדר
כזה. יהיה בסדר. אז לקחתי את הרכב, בדקתי במהירות בגוגל איפה נמצא מנכ״ל אל על בדרום אפריקה, מסתבר שהוא ביוהנסבורג. מפרטוריה נסעתי ליוהנסבורג, ישבתי לו על המשרד, אחרי ויכוח לא קטן, שהוא אמר לי, תשלם כרטיס טיסה עבורו, אמרתי לא, הוא הסכים. וככה עליתי למטוס. עם ספר התורה, הספר התורה היה לידי, קשרתי אותו, היו שם כל מיני אנקדוטות תוך כדי, תוך כדי הדבר הזה, עד הילד שהגיע ושאלה אותי מה בשבילו, ואמרתי לה, רק כשר. או אנשים שנכנסו למטוס, שבאים, שטסים לישראל, ורואים מין כזה קרח גבוה יושב לידו ספר תורה, ואומרים, וואו, עכשיו אנחנו מרגישים בטוחים, לא יקרה לנו כלום. ואני אומר להם, תשמעו, שמענו כבר על מטוסים שהתרסקו, אבל ספר התורה ניצל.
אז
הגענו בשלום.
אז זה היה ההיברומן שלך, נכון?
נכון מאוד, וככה הגיע ספר התורה לנתניה.
איזה יופי. אז בוא נשמע את ההיברומן של אהוד בנאי.
Speak up the language of the Hebrew man. Of the Hebrew man. It is the language of the prophets, of the sign upon the wall. It is old and sacred. It will open up your soul. Speak up the language of the Hebrew man. Loud and clear. The language of the Hebrew man. From the deepest mess of downtown Babylon, it will take you to the next train to Mount Zion. It will get you up, it will make you fly. The language of the Hebrew man will take you high. Abraham spoke the language of the Hebrew man, and also Jesus from Nazareth and Maria Magdalene. Einstein, Jeremiah, the Dylan and the Cohen, they know something about the language of the Hebrew man. And when the Lord said let there be light, it wasn't the language of the Hebrew man. And when Moses said let my people go, it wasn't the language of the Hebrew man.
Speak the language of the Hebrew man.
Speak the language of the Hebrew man.
Speak out.
Speak the language of the Hebrew man.
והיה ביום ההוא אור חדש גדול יאיר.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז העלית לארץ את ספר התורה, וזה כבוד גדול להכניס ספר תורה לארץ ישראל. דיברנו קצת על מודלים לעלייה, והסיפור הזה של יהודים שמגיעים לארץ ובעצם עושים ציונות וציונות מעשית, הרי קיים משחר ההיסטוריה, הגיעו לפה חובבי ציון הגיעו לפה מתוך איזושהי מוטיבציה דתית, ואחר כך הנושא הזה של ציונות הגיע אולי טיפה בשלב נוסף, ומה שקרה אז או מה שקרה בהמשך ובהפלה הבריטים, כן חוקי, לא חוקי, עלייה א' ב', עליות של שנות ה-50, זה שונה לגמרי גם מהעליות של שנות ה-70 מרוסיה, שנות ה-90 בוודאי. מה קורה היום? מגיעים לפה יהודים, אנשים לא יודעים את זה.
נכון, מגיעים לפה יהודים, ויש, צריך לומר, שלמפעל הזה יש המון שותפים, שותפים ממשלתיים, ממשלת ישראל, שיש בה את משרד הקליטה, העלייה והקליטה.
כן.
שותפים בהסתדרות, במוסדות הלאומיים, הסוכנות היהודית, קק"ל, הסוכנות היהודית ואחרים, וכמובן ארגונים יהודים ברחבי העולם. הרבה שותפים בעשייה הזאת. יש, אתה יודע, מי שעושה עלייה בסוף בא ממנטליות מסוימת ונתקל במנטליות הישראלית, שזה מנטליות אחרת, וזה איזשהו פער מאוד מאוד גדול שגורם הרבה פעמים למשברים, ואנשים אחרי המשבר הזה, אחרי תקופה מסוימת, אומרים, תשמע, גדול עליי, ניסיתי ואני חוזר. אז אנחנו, או לפחות כשאני הייתי בדרום אפריקה בשליחות, או בתור ראש המשלחת שם, פיתחתי מודלים שאחרי זה יישמנו אותם בכל רחבי העולם. אחד המודלים זה עלייה על שטיח אדום.
רגע, אנחנו לא מדברים על מבצע אברהם, נדמה לי, והיה משה.
לא, לא, לא.
ולא על החלק שלך כראש פרויקט אתיופיה להבאת אחרוני האתיופים.
לא, זה הגיע יותר מאוחר.
זה הגיע יותר מאוחר. אז בוא תחבר את הדברים האלה.
אוקיי, אז אני...
כי זה הכל אפריקה, אתה יודע, שהרבה אנשים אפריקה זה שמה וזה כזה, אבל...
אז זה לא, זה שתי דברים שונים.
נכון.
קודם כל, הקהילה בדרום אפריקה. שתי מילים על הקהילה, קהילה ציונית מדהימה.
אתה שלחת אותי לשם, אופר, אני עד היום, הלב שלי רועץ, אני מדבר על דרום אפריקה.
קהילה ציונית מדהימה, קהילה שמחוברת בטבורה למדינת ישראל. הם היו שותפים להקמת, או צעירי הקהילה, או אנשי הקהילה, היו שותפים להקמת חיל האוויר הישראלי. הם שולחים את הצעירים שלהם, מתנדבים שלהם לישראל, להתנדב פה בכל מלחמות ישראל. קהילה שבאמת מעורבת בכל מה שקורה כאן. וכשהגעתי לדרום אפריקה, בעצם שאלתי את עצמי, מה התפקיד שלי? הקהילה הזאת הרי הסתדרה בלעדיי קודם, ומסתדר בלעדיי גם עכשיו, וגם תסתדר אחריי, זה בסדר. מה התרומה שלי לסיפור הזה? אז התרומה שלי הייתה, או הגדרתי אותה ככזאת, שמסיתה. אנשים היגרו מדרום אפריקה בגלל המצב שם. והרבה היגרו לאוסטרליה. יש שם קהילה דרום אפריקאית מאוד חזקה וגדולה. אני שמתי לעצמי כיעד, כמטרה, להסיט את התנועה הזאת לישראל. איך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה יותר טוב.
אני צריך למשוך אותה מאוסטרליה לארץ הדרום אפריקאית.
גם. ולכן, מה שעשיתי זה פיתחתי איזשהו מודל שנקרא עלייה על שטיח אדום. מה זה עלייה על שטיח אדום? זה אומר שכל מה שאתה בתור עולה צריך להתמודד איתו בקשיים, במהלך החצי שנה, השנה הראשונה שלך בעלייה בישראל, אתה מקבל בכמו שרשרת חיול ביום הראשון שאתה נוחת כאן.
אבל זה בעצם הקליטה הישירה, נכון? זה כאילו אתה מגיע...
זה קליטה מהירה.
קליטה מהירה. אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר לא מדברים היום על מבצעי הצלה, כי מבצעים זה היה באמת, כן, לרכז את כולם, לעשות מבצע, במבצעים אנחנו טובים, אבל בלשבת על הפדלים והבסיזיפיות של העשייה היומיומית, זה סרט אחר. מה ההבדלים?
תראה, כשאומרים עלייה, אז אתה יודע, זה נשמע כאילו, הכל קורה נורא מהר. זה לא. זה תהליך, וזה תהליך לא פשוט. אני יכול לספר שכשהייתי בקרן לידידות, של הרב יחיאל אקשטיין, זכרונו לברכה,
כן.
הוא קיבל החלטה להציל את יהודי מזרח אוקראינה, כשאז פרצה מלחמה לראשונה בין אוקראינה לבין הבדלנים הרוסים במזרח אוקראינה, ובמבצע שנמשך כ3 שנים, הצלחנו להעלות משם עשרות אלפי יהודים, חברי הקהילות של מריופול, דונייצק, הבאנו אותם לקייב, משם הטסנו אותם לישראל.
אופר, תקן אותי, אבל אתה לא דובר רוסית מלידה.
לא דובר רוסית
אתה
בכלל.
אתה גם לא דובר אתיופית מלידה.
גם לא דובר אתיופית בכלל.
ואתה דובר עברית מלידה. ואתה, יש לך ככה רגבים של, של עמק ישראל בידיים שלך. אני בעצם שואל אותך, אתה לא מביא, כי שליחי העלייה ברוסיה הם רוסים, באתיופיה הם אתיופים וכו' וכו' וכו'. אתה מביא, אז מה אתה...
מעולה. שאלה מצוינת.
בשביל מה אתה טוב?
בדיוק, שאלה מצוינת.
מה אתה מביא?
אני המנוע, אוקיי? אני המנוע. פנו אליי מהקרן לידידות, ולא ידעו איך להתחיל את הדבר הזה. לא ידעו איך להתחיל את הדבר הזה. ואני הצלחתי להקים צוות מקומי, לייצר קשרים עם ארגונים מקומיים, לייצר קשרים עם ארגונים נוצריים, להוציא את היהודים משם, לעצב את הנושא של איך הם יעלו לארץ. כל זה נעשה שם, באוקראינה, בקייב, במזרח אוקראינה. הפרק הבא שלי היה, או לפניו אפילו, זה היה באתיופיה. שוב, הייתה החלטה של ממשלת ישראל, שמביאים את שארית יהודי אתיופיה.
לא פשוטה, יש פה גם פוליטיקה מקומית שמעורבת
המון.
בזה,
כן.
ותיאולוגיה ודעת ואמונה,
נכון,
וכוחות וכו' וכו'.
נכון.
אבל...
אבל איך זה קורה?
אבל איך זה קורה? כי אין ברירה, נכון? אין ארץ אחרת.
אין ארץ אחרת.
תגיד לי, הנימוק הזה עובד? זאת אומרת... לי ברור בתור ישראלי, אני מניח שגם לך נולד, אני אין לי שאלה, אני גדלתי פה, אני פה. אין לי ארץ אחרת, אבל גם אוקראיני שמגיע, או אתיופי שמגיע מאתיופיה, מבין שאין לו ארץ אחרת?
כן. עכשיו, אתה צריך לעשות את ה... צריך לעשות כמה דברים, להבחין כמה הבחנות. אחד, זה בין עליית מצוקה, אני יודע שאנשים בורחים ממקום כדי להגיע לכאן, לבין עלייה מבחירה, אנשים שבוחרים, כי הם נוח להם איפה שנמצאים, אבל הם בוחרים להגיע לכאן. אבל בסוף גם אלה וגם אלה קשורים בדבר אחד. קשורים בעובדה שהם יהודים. קשורים בעובדה שהם מרגישים שהם חלק מהדבר הזה שנקרא עם ישראל במדינת ישראל. ברגע שאתה מרגיש את זה, אתה קמה לזה, אתה רוצה לעשות את זה, אתה רוצה לעשות את הצעד הזה, להיות חלק מהקהילה הזאת שנקראת ארץ ישראל, מדינת ישראל, עם ישראל.
כאלה ארץ אחרת.
אין ארץ אחרת.
ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אלוהי בן נשמתי.
מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז כן, אז אין לי ארץ אחרת, ואמרת, מעניין שאנשים שלא מכירים לא את השפה, לא את התרבות, לא שום דבר, אבל הם מבינים דבר אחד, שזה המקום שלהם, גם אם לא היו בו בעולם. זאת אומרת, יכול להרגיש שייכות למולדת, גם אם רק קראת עליה.
נכון.
באינטרנט.
גם, אנשים קוראים, אתה יודע איפה הם קוראים על הארץ הזאת?
נו.
בספר התורה, בעולה הראשון שלי.
כן.
שמה, זה החיבור בסוף.
ואתה יודע, יש אחד הדברים שאני אני מאוד אוהב בארץ, זה המפגש הזה, מפגש תרבויות. זאת אומרת, ואתה רואה את זה בשולחן, בקולינריה, זה מקסים, בחגים שלנו, בבדיחות, על המרוקאים, על הצרפתים, על הרוסים, על הזה, זה דבר כל כך יפה. כל עוד לא נותנים לזה כמובן מימד ערכי, אלא רק ממקום של פולקלור, וזה דבר נהדר. אבל הוא מסובך בצורה בלתי רגילה. רוסים מתאקלמים פה בארץ, הם אני אגיד לך את זה אחרת, אני לא יודע בבית ספר. ילדים חמודים, מקסימים, עוזרים עם אחד אחד, חמודים ומקסימים, אבל יש שם חונטה של דור שלישי בארץ, שהם דוברי רוסית והם ביחד. אתה לא רואה את זה לא אצל אתיופים, אתה לא רואה את זה לא אצל, לא יודע, כבר אין עליות אחרות, כבר אין מרוקאים, כבר אין רומנים, הרומנים בכלל לא מדברים על העדה שלהם, זה כאילו עדה שקטה כזאת. העניין הזה של תרבות הוא לא פשוט, להנחיל תרבות.
נכון, זה לא פשוט. יש פה אתגרים לא קטנים בחברה הישראלית, אנחנו רואים אותם צפים מדי פעם. נכון, צריך להתמודד איתם. אני חושב שבסופו של יום, ברגע שאנחנו נבין שאנחנו אחד למען השני, אחד עם השני, הרבה מהדברים ייפטרו. אבל בהתחלה, זה עניין של חינוך. ובחינוך צריך להשקיע.
אז בעצם, במידה מסוימת, צריך למתק את הארץ. עולים יודעים לספר, סיפרו לנו שיהיה פה, שהכל מושלם, באנו, ראינו רק חול וחולרה וחול וביצות, והבדיחות והשירים האלה הם רלוונטיים עד היום. זאת אומרת, יש פער בין, אתה איש שיווק, אתה מגיע ממקום של הנעת תהליכים ולדעת לשווק את זה. אז איך משווקים פה את הארץ?
אז תשמע, היום...
מושלם לא פה.
בעידן, לא מושלם פה בכלל, זה הכל בסדר, אנחנו יודעים להתמודד עם הבעיות שלנו, ומי שחושב שלא, מה שלא מושלם פה, מושלם במקום אחר, אז הוא טועה. בסופו של יום, היום יש אינטרנט, אנשים רואים, יש חדשות, הכל חשוף, הכל גלוי. זה בסדר. בסוף, אתה צריך לשאול את עצמך, לאיפה אני שייך? אנשים מחפשים שייכות. אז לאיפה אני שייך? עם הבעיות, עם האתגרים, עם כל מה ש... למה אני שייך? למי אני שייך? לאיזה קהילה אני שייך? לאיזה חברה אני שייך? איפה אני יכול להשפיע הכי הרבה? מה אני יכול לתרום הכי הרבה?
אתה יודע, אני יודע שכשאני מטייל בעולם, אנחנו כולנו ישראלים שמטיילים בעולם, ואנחנו לא מטיילים, אף אחד מאיתנו לא מטייל במקומות שישראלים מטיילים בהם. אתה מכיר את המושגים האלה, אני כמובן מחייך וצוחק. אבל כולנו יודעים שאם אתה חלילה נקרא לאיזושהי צוקה או מצוקה, לאיזושהי עניין שאתה, העזרה שלך תבוא רק מישראלים, או כמעט ורק מישראלים.
או יהודים.
או יהודים. כן. ויש משהו שהוא מחבר אותנו, נרצה או לא נרצה, וזה אולי מקום כוחו שלנו. אתה יודע, אתה אמרת כזה בזה, וכמובן הלכתי לבית כנסת המקומי. מה זה הכמובן הזה? הכמובן הזה לא מובן מאליו הרי.
אני חושב שלי הוא די מובן. יתרה מכך, אני רוצה לומר לך שבכל המקומות שבהם, או לא בכל, אבל ברוב המקומות שהייתי בהם בעולם, והייתי בלא מעט, תמיד חיפשתי את בית הכנסת המקומי. בית הכנסת המקומי, אם אתה תסתכל, ואני אשמח לשתף אותך פעם בזה, צילמתי אותם גם, כן?
כן.
אם תסתכל על בתי הכנסת המקומיים בכל מקום בעולם, הוא משקף את התרבות המקומית. זאת אומרת, העיצוב שלו משקף את התרבות המקומית. וזה מדהים לראות איך התרבות המקומית משפיעה על המראה, אבל לא על המהות בסופו של יום.
אז אני לגמרי מתחבר למה שאתה אומר, ואני אומר, זה איזושהי בבואה למה שקורה בפנים. כשאתה מגיע עם כוחותיך שלך, עם מה שנקרא, עם השרבולים המקופלים שלך למקום, אתה צריך בעצם לבנות איזשהו קדר מקומי. אתה צריך את הסוג של, אתה יודע, שליחי חב"ד, הם הרי באים עם מזוודה, עם שתי קופסאות טונה שיהיה כשר, וחוץ מזה הם לא מביאים כלום, ולא נותנים להם כלום, והם אומרים להם סע לג'וחה או לג'הנם, והם מצליחים בדרך כלל. זה בערך מה שאתה עושה. אתה צריך להקים איזשהו פורום מקומי.
בהבדל קטן.
ש?
שליחי חב"ד, שיש לי המון כבוד אליהם, מייצרים אי תרבותי יהודי עבור מי שמבקר, עבור מי שחולף שם. אני לא. אני רוצה להביא את מי שנמצא שם, שיהיה חלק מפה.
אתה צריך בעצם לחדור לתוך איזשהו מארג מובנה, קיים, ולהצליח, כאילו... נכון,
צריך להכיר את התרבות המקומית.
מעבר לסמולטוק של הנימוס, בינינו, כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו?
נכון, שאלה מצוינת. דרך אגב, אני התמודדתי עם הסוגיה הזאת, דווקא בדרום אפריקה, בשליחות הראשונה, שבה...
זה סוג של חוצפה.
כן, בא הרבה בתי כנסת, פתאום אמרו, רגע, יש פה הרבה עולים לישראל פתאום, מה עם הקהל שלנו? אנחנו רוצים לקיים קהל יהודי, אנחנו רוצים פה מניינים, אנחנו רוצים... מה, איפה אנחנו נמצאים בסיפור הזה?
תעלו גם אתם.
בדיוק. קודם כל בדיוק.
תארגן את כולם.
אז ההבדל בינינו, באמת ההבדל הגדול, בין מי שמאמין שצריך לחיות כאן, ופועל בחול כדי להביא יהודים לכאן, לבין מי שמקים שם פעילות מקומית, זה העובדה שהוא מקים אי תרבותי יהודי, כדי לחבר כמה שיותר, להביא את היהדות לכמה שיותר אנשים שחולפים דרכו. אנחנו מחפשים את אלה שרוצים להיות חלק מאיתנו, פה, בארץ ישראל, לא רק בעם.
תגיד לי, אופר, אתה מסתובב פה בארץ לא מעט, ואתה גם בטיוליך וגם בעבודתך, אתה פוגש את אלה שהבאת אותם משם.
כן, גם.
מה, זה חוטף בראש? איך זה חיבוקים? איך זה
לא,
עובד?
לא, אני אספר לך משהו נחמד דווקא. כשעשיתי יריד עלייה בדרום אפריקה, היה הראשון שלי, אז הבאתי מהארץ קבלני בניין, בנקים למשכנתאות. אמרתי, אם בן אדם קונה בארץ בית, אז יהיה לו יותר קל לקבל את ההחלטה. וככה, היום, אני גר במודיעין, יש... שלושה בניינים כמעט שצמודים לבניין שאני גר בו,
כן.
שכולם עולים מדרום אפריקה.
אוקיי.
ואנחנו פה נפגשים, ואנחנו נורא שמחים לראות אחד את השני, וזה באמת חוויה.
אז אתה אומר, כי אתה לא יכול, כאילו זה לא שגר ושכח, זה אתה אחר כך משלם על זה בסיפור הזה. הסיפור של מנהלת פרויקט אתיופיה, אחרון היהודים, יש שם עוד יהודים, מה נשאר שם?
אוקיי. אני לא יודע על מה נשאר שם היום. אני יודע שכשאני נכנסתי לעבודה שם, הרעיון היה לעשות מיפוי של כל קרובי המשפחה, של מי שנמצא בישראל. זאת אומרת, כל היהודים, כל היהודי אתיופיה שנמצאים בישראל, עשינו איתם מיפוי, משרד הפנים עשה את המיפוי הזה, ואמר לנו, תקשיבו, אלה קרובי המשפחה שנשארו שם. עכשיו, אתה מגיע לשם, ואתה מתחיל לחפש אותם. וזה כפרים ומקומות ש... יד אדם לא הגיע אליהם, כדי לנסות להביא אותם, ואתה מביא אותם לגונדר, ובגונדר שנמצאת במרחק של כמעט שעתיים טיסה מאדיס אבבה, או 12 שעות ברכב, ועכשיו אתה צריך לקיים אותם שם עד שיקבלו אישורי עלייה לישראל, ולהכשיר אותם, ולתת להם שם הזנה, ובית ספר, אז מקימים בית ספר, מקימים תנועה, כמו תנועת נוער כזאת, אתה מביא שליחים צעירים מישראל כדי שיפעילו אותם אחר הצהריים, ואז מכינים אותם לקראת החיים בישראל. נהיית פה אופרציה מטורפת.
אז בעצם אנחנו כמדינה לוקחים אחריות על אותם עולים פוטנציאליים במחנות במחנות או במחנות ההכשרה או לא יודע,
הכנה לישראל.
מחנות ההכנה, וזה, איך אמרת, זה לוקח זמן, זה לא מהיום למחר, זה גם לא חודשים, לפעמים זה...
אז לא, אז מי שקיבל את האישור וזוהה על ידי קרובי משפחה, לא צחקות, לא שנים ולא כלום. דרך אגב, כל האופרציה הזאת לא נעשית על ידי הממשלה, היא נעשית על ידי הסוכנות היהודית, או המוסדות הלאומיים, כמו שאני קורא לזה, ורק כשהם נוחתים בישראל, הם עוברים לטיפול של ממשלת ישראל.
משרד הפנים.
משרד הפנים, בוודאי. משרד הפנים, משרד הקליטה, שקולט אותם וכו', שהם מעורבים בצורה מסיבה.
זה מקל על התהליך, כי יש לך ידיים חופשיות יותר רק במסגרת?
כן, בוודאי שכן, אבל אתה עובד על פי מידע, זה לא כאילו מה שבא לי אני עושה, אתה עובד עם מידע מאוד מסודר.
הבנתי.
העבודה שם היא בתנאים לא פשוטים, נקרא לזה ככה.
אני יודע שיש, כמו בכל מקום, כמו בכל מסגרת, יש כמובן כוחות מקומיים כאלה שפועלים. אני רוצה שתן לי קצת קשיים, קצת בעיות, קצת תצרות.
יש לו מעט.
הכל נראה נורא טוב, אנחנו יודעים שזה מסובך.
זה לא פשוט, זה לא פשוט, בכלל לא. זה לא פשוט, אתה יודע מה, ניקח את אתיופיה, או ניקח את אוקראינה, תבחר, מה אתה מעדיף?
אתיופיה.
אתיופיה. אתיופיה, כשהתחלנו להטיס את העולים לארץ, היינו בעצם... חכרנו מטוסים שלמים, זאת אומרת, קנינו את כל הכרטיסים במטוסים שלמים. וכשהצטברו כמות כל כך גדולה, זה היו 2-3 טיסות ביום. אמרו השלטונות האתיופים, רגע, 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 אנחנו לא מסכימים שיציירו אותנו כמדינה שבורחים ממנה, מדינה שבה של פליטים, לא, אנחנו לא מסכימים. עולים, רוצים לעזוב, להגר, זה בסדר, אבל לא כפליטים, ולא וזה יצר איזשהו עצירה של הטיסות, הם פשוט מנעו מאיתנו להוציא טיסות, חסמו את הטיסות, והיה צריך להגיע כל הדרך, מרשות שדות התעופה שלהם, חברות התעופה שלהם, דרך משרדי הממשלה, עד לאינסטנציה הכי בכירה ששם, כדי לשחרר את הטיסות, ולהסביר להם שבסוף מדובר על יחסים טובים, אנחנו לא, זה, אנחנו לוקחים רק את מי שבוחר לבוא, לא מכריחים אף אחד, אף אחד לא בורח.
כן, אז הסיפור הזה של בעצם לשמור על התדמית, או לשמור בעצם על אדמה שהיא לא תהיה חרוכה, ושהגשרים האלה לא יישרפו, ולהבטיח להם שבסופו של דבר גם יהיה טוב, נכון? לאלה שנמצאים שם.
שיהיה טוב להם שמגיעים לכאן, וגם לנו.
אופר, אתה יותר מנהל או יותר פסיכולוג?
אני, הלוואי שהייתי יכול להיות פסיכולוג, אני לא, אני לא, אני גם לא מנהל, אני איש עבודה, אני אוהב לעבוד, אני אוהב לעשות.
אבל אתה גם מבטיח להם שיהיה טוב, נכון? יהיה טוב לא בגלל שאנחנו רק תקווה, אלא בגלל שאנחנו נעשה שיהיה טוב.
נכון, וגם אני אומר להם שהם לא לבד, הם לא יהיו לעולם לבד, אנחנו איתם.
יאללה, אז יהיה טוב. דיוויד ברוזה שר את השיר הזה, ויש שם יונתן גפן כותב את המילים כמובן, והוא ככה נוגע עם האצבע בתוך הלבן של העין וגם מסובב, אבל עדיין אומר שיהיה טוב.
נכון.
כל הכבוד.
נכון.
אבל אני עוד כאן, ויהיה טוב, יהיה טוב, כן. לפעמים אני נשבע, אז הלילה חוזרים ללא תשובה, אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח מדברים על השלום. אז הלילה, הלילה, איתך אני נשאר. שם למעלה בשמיים, עננים לומדים לעוף, ואני מביט למעלה ורואה מטוס חטוף, ממשלות וגנרלים שחינקו לנו את הנוף, לשלהם ולשלנו מתי נראה את הסוף. שמחתי לקראתו, פירמידות בעיניים ושלום במקטרתו, ואמרנו בוא נשלימה ונחיה כמו אחים, ואז הוא אמר קדימה רק תצאו מהשטחים. אני נשבע,
לידי.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון.
אז דיוויד בוזר מבטיח לנו שיהיה טוב, והוא אומר את זה בכל כזה מרגיע, וזה נראה לי בסדר גמור. אבל אתה יודע, בלי לחם אין תורה, ובלי שמרפדים את זה עם מרשרשים ומצלצלים, זה גם לא עובד. ובטייטל שבסופו של דבר, אתה מנכ"ל קרן אור אופיר. בוא שנייה רגע תספר לי מה זה אומר ולאן זה...
אם תרשה לי אני אתחיל דווקא בלמה, אוקיי? מה הביא אותי לשם בכלל? אז השביעי באוקטובר נפל עליי כרעם ביום בהיר, כמו על כולנו.
נכון.
בתפקידי אני מנהל בית הספר הבינלאומי של אוניברסיטת בר אילן, והשביעי באוקטובר נחת עלינו והבן התגייס למילואים, ואנחנו אכולי דאגות, ואנחנו מתחילים לראות את השיפט המטורף של כל מה שקורה במדינה. שביעי לאוקטובר, פחות או יותר ב-10 בבוקר, מודיעים על נפילתו של אופיר ליפשטיין. את אופיר ליפשטיין הכרתי כבר ב-2018, כשככה נקראתי לכמה פגישות, לחלום ביחד על כל מיני פרויקטים שהוא רוצה ליישם ולממש. אחרי השביעי לאוקטובר, וזה היה כאילו ההודעה, הידיעה לנפילתו הייתה שוברת לב, ציוני מעין כמוהו, דמות משכמה ומעלה, בן אדם שבאמת הקדיש את כל חייו כדי לחבר בין קהילות יהודיות לבין קהילות בישראל. והשביל אוקטובר בעצם, החל מהשביל באוקטובר הייתי עסוק
בלהמשיך את הדרך שלו.
עוד לא. בהתחלה זה הייתה הדרך שלי, כאילו מה שעשיתי זה לרוץ. הבנתי מהר מאוד שלצבא לא רוצים אותי כי אני כבר זקן מדי. אבל כן אני יכול ללכת ושמתי לעצמי כיד את הקהילות של המפונים. והתחלתי לרוץ בין הקהילות האלה, להבין את הצרכים. והדבר הראשון שהבנתי מיד היה שהם צריכים משקפיים. אנשים עזבו את הבית, נשברו להם המשקפיים. עכשיו, אנשים מבוגרים או ילדים בלי משקפיים, זה מצוקה קשה מאוד. פה התגייסו לעזרתי אוניברסיטת בר אילן, המחלקה לאופטומטריה, וקופות חולים שתרמו כסף, וקנינו עשרות אלפי זוגות משקפיים, שמנו את הכל בבן גדול כזה, עם אופטומטריסטים, ורצנו מקהילה לקהילה, עשו להם בדיקות עיניים, בחרו מסגרות, איזה מסגרת שהם רוצים, ופשוט ייצרנו להם את המשקפיים, שבוע אחרי זה הייתי רץ חזרה לקהילות האלה, מחלק להם את המשקפיים. ועשינו ככה עשרות אלפי משקפיים. ומשם רצתי לתרומות כאלה ואחרות לקהילות. כשסיימתי בדצמבר האחרון...
והכל שם, למעלה, למטה כוכבית, קרן...
לא, כל זה בהתנדבות מלאה, אופר דה...
זה עדיין לא קרן.
עכשיו, בדצמבר האחרון סיימתי בבר אילן, החלטתי שמספיק ודי, 7 שנים, זה באמת מעל ומעבר, והחלטתי שאני פורש, די, מספיק. גם פרשתי מהצבא לפני המון שנים, הגיע הזמן לפרוש גם כאן. אני חושב שזה היה מיד, פנתה אליי המנכ"לית של נטעים, ואמרה לי, תקשיב, הקמנו לפני שנה קרן. יש לנו תוכניות שהקים אופיר ליפשטיין. איש שראה את העם היהודי כקהילה אחת גדולה. קהילה של קהילות קטנות. ואמרה לי, בוא תתגייס לדבר הזה. אנחנו גדלים בקצב מסחרר, בגלל ההבנה של הצורך של התוכניות שיש לנו. בוא תתגייס ותעזור לנו. בוא תהיה חלק מאיתנו.
אז אני מבין שקרן קרן אופיר היא בעצם... עם הפנים לקהילות של יהודים שמגיעים לכאן, ולא רק החוסן המקומי.
גם וגם, אני אסביר. אין פה עלייה בסיפור הזה. קרן אור אופיר יש לה מספר תוכניות. תוכנית אחת היא תוכנית חמסה. תוכנית של 5 שנים, בגלל זה חמסה, שהיא בעצם נועדה לתמוך בחיילים בודדים במשך 5 שנים. אופיר הקים את התוכנית הזאת יחד עם שירי מדר, המנכ"לית של נטעים, ויחד עם נשיא המדינה, כשהיה בזמנו יושב ראש הסוכנות היהודית.
כן.
מר הרצוג. כן. תוכנית נוספת שיש...
הוא השאיר שם... השאיר שם נעליים גדולות.
ענקיות.
ענקיות.
ענקיות. תוכנית אחרת היא נטעים.
אני חושב שהוא צריך לגמור להיות נשיא ולחזור לסוכנות.
נשמע. תוכנית נוספת שאופיר יזם והוקמה היא תוכנית שנקראת נטעים. שהיא אומרת, אוקיי, בקהילות היהודיות הגדולות ברחבי העולם, יש המון שמטפלים, והם בעצמם מטפלים בעצמם, ויש המון קהילות קטנות של 20, 30, 50 אנשים, שלאט לאט נעלמות. בואו ניצור קואליציה של קהילות קטנות. אנחנו הפריפריה, שער הנגב, הדרום, העוטף, קהילות קטנות, בואו נתחבר לאותם קהילות, נעשה כמו ברית ערים תאומות, נביא אליהם, על פי בקשתם, תוכניות לימודים, את ישראל וכו'. זה תוכנית נטעים.
הבנתי. עכשיו, אני אחר ככה, בין לבין, כשהרמקול, המיקרופון היה סגור, שאלתי אותך, תגיד לי, קרן אור אופיר, מאיפה הכסף? אמרת לי, אלי, יש. Okay. עכשיו, אני לא מחפש פה סקופים, אבל אני כן מחפש לדעת עד כמה להיות מנכ״ל של קרן כזאת, זה יותר לנהל אותה או יותר לדאוג להביא כסף?
זה יותר לדאוג להביא כסף.
זו העבודה.
חד משמעית. אני אגיד לך גם למה.
כי לבזלז אותו קל, להביא אותו קשה.
לא, כי ברגע שיש לך תוכניות כל כך פופולריות, שגדלות בקצב מסחרר, בסוף הן צריכות להיות ממומנות איפשהו. אלה לא תוכניות כלכליות, אלה תוכניות אידיאולוגיות. בסופו של יום, לדאוג לחייל בודד במשך 5 שנים עולה כסף. לדאוג שיהיו חניכים לגדל דור של מנהיגות צעירה ודור של מנהיגות בוגרת עולה כסף. אף אחד לא מממן את זה. ואני דואג שהדבר הזה יגדל.
אז אתה יודע לאפשר את זה, או לאפשר שהעסק הזה יעבוד.
אני לא לבד. אני עם שותפים מדהימים, מדהימים. היושב ראש של הקרן שלנו זה אסיף איזק, שהוא גם ראש מועצה אזורית חוף כרמל. המנכ"לית של נטעים היא שירי מדר. אני לא לבד בסיפור הזה, יש לנו יועצת ארגונית מדהימה, רעות, לבנה, ואנחנו עובדים יד ביד.
אתה יודע, כשדיברנו על התוכנית ובין השאר, אמרתי לך, תקשיב, אופר, אתה גם צריך לבחור שירים.
כן.
אתה מביא את עצמך גם שירים, וחיברת אותי לשיר הזה של שלישיית מה קשור, אני נשאר.
נכון.
מה...
אני אסביר את הרקע. תשמע, אני רואה הרבה ישראלים צעירים שעוזבים את הארץ, רילוקיישן, תקרא לזה איך שאתה רוצה, וזה כואב. והרבה פעמים שואלים אותי בעצם, למה? ואני אומר, תשמע, כל אחד יחליט מה שהוא רוצה, אני נשאר. אתה יודע, יש גם את הסיפור של דרכון פורטוגזי,
כן,
דרכון ספרדי, שיש. אני לא עושה אותו. ואני זכאי גם לזה, וגם לזה, אחד מצד אבא, אחד מצד אמא. לא עושה. אני נשאר. אני מתוך עיקרון, שאם אני אעשה, אני בעצם פותח לעצמי את האפשרות לעזוב, ואני לא רוצה לעזוב. אני נשאר כאן.
אז יאללה, אני נשאר איתך, אופר.
תודה רבה.
תגיד איפה אתם בחג? מה אתה אומר? חג אצלנו אצלכם. אמא, מה עשית לאכול לשבת?
מה נקרא על הישבותי? אל תביאו כלום, אחי, יש אחר.
הנה זה אצלי של איינשטיין. מה? למי הצבעתם הפעם?
ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן מורה.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז אתה יודע, דיברנו, עבודה יש בלי סוף, יהודים יש עוד פה ושם, הוא צריך להביא אותם לפה. כסף אפשר להשיג, זה עבודה, צריך לדעת לעשות את זה, אתה יודע לעשות את זה. אבל יש לי שאלה אחרת אליך, אופר. אתה כבר לא ילד.
רחוק מזה.
אתה כבר לא ילד, יש לך עוד מספיק חמסה בלי עין רעה, אבל מה אתה מצפה מעצמך?
אוקיי. אני מצפה מעצמי להיות קודם כל סבא טוב. יש לי נכדה ראשונה. יש לי נכדה שנייה בדרך. אם יוצא השם שתיוולד בשלום והכל יהיה בסדר. אז אני מצפה מעצמי להיות סבא טוב. אני מצפה מעצמי להיות בן אדם טוב. אני מצפה מעצמי להשפיע מהטוב הזה לסביבה שלי.
אתה מצפה גם מאחרים? זאת אומרת, יש מקומות שבהם אתה מוצא את עצמך מאוכזב מהמערכת, מהסוכנות, מהממשלה, מהשכנה, מוועד הבית.
אז היו תקופות שהייתי יותר צעיר.
אכזבה זה משקולת על הרגל, או לפעמים זה גם דרייב.
נכון, אז כשהייתי צעיר זה באמת ככה, אבל אני מרגיש שאני קצת מים. מה זאת אומרת? אני קצת, למרות שאני מזל אש, כן, תלה וכל זאת,
כן.
אני מרגיש שאני קצת מים, כי אני לא רואה קשיים. אני רואה הזדמנויות. איפה שאומרים לי, תשמע, אי אפשר פה, אני מחפש איך ללכת מסביב או מאחור, או לחפש דרך חדשה. אז אני לא מתרגש מקשיים.
אתה יודע, במסגרת השירים האלה שככה רתמת לנו לתוך התוכנית, אז גם אמרת לי, תבחר את הביצוע של הגשש או של סנדרסון, בחרתי של הגשש.
אחלה ביצוע.
כי אתה אומר ש... אמרת, גם כשאני מצפה ואני מתאכזב ואני לא נבהל, אבל לפעמים גם אני מקבל ככה יותר ממה שציפיתי.
נכון.
מעל המצופה, נכון?
מעל המצופה, והדבר שהכי קיבלתי מעל המצופה בחיים זה אשתי. הרבה הרבה מעל המצופה.
אז את השיר הזה אתה הקדשת לה, נכון?
השיר הזה מוקדש לנעמה, אשתי המדהימה, אשת החינוך המופלאה, אישה שהיא כולה אור.
אז איזה יופי, כי בסופו של דבר אנחנו מגיעים מתוך איזשהו מסגרת משפחתית, זוגית, כזו או אחרת, שמניעה אותנו קדימה.
לגמרי, בסוף זה משפחה, בסוף זה קודם כל אתה, אחרי זה המשפחה, אחרי זה הקהילה, אחרי זה המדינה, אחרי זה העם.
יופי, אז על הרקע של השיר הזה הנהדר, אני רוצה להגיד לך תודה.
תודה
אני רוצה
לך.
להגיד לך תודה, אופר, ששמת את הדברים על השולחן, בלי להתבלבל, בלי טיפה אחת, או מילימטר של ציניות.
אין
דיברנו,
ציניות.
בשבוע המאוד מורכב הזה, שבין יום השואה לימי הזיכרון, יום העצמאות שמחכה לנו, דיברנו על הדברים החשובים באמת, לנו כמדינה וכעם.
תודה לך על ההזדמנות לבוא וככה, אתה יודע, לגעת בקצוות הדברים. אני כאן קורא למי שירצה, באמת, לבוא ולתרום ולעשות בכל דרך אפשרית. הדלתות בקרן אור אופיר ובנתאים פתוחה. נשמח לכל אחד שרוצה לבוא ולעשות.
אז תודה רבה על ההזדמנות.
תודה רבה לך.
בת 19 עם אופציה להערכה, יש לגוף שמתאר את הרי שומרון, בכל מה שנשאר לה מופקד בחיסכון, מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק לחוד. בפינה שממול עובר היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר. שערה נופל לצד, זה מראה נדיר, ושתי עיניה הכחולות גומרות סדיר. היא שומרת אמונים לעצמה בלבד, ויש נסי אולימפי, סתם להיות לבד, מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק לחוד. בפינה שממול עובר יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר. תוכניות מאושרות ואני עצור, אוכל עצמי את הלב ובמרק יזבו. בקיוס ליד ביתי היא נמצאת כל יום, אך כמה פעמים אפשר לקנות עיתון, מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק לחוד. בפינה שממול עובר היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר. היא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק לחוד. רק לשבת על כוס קפה עם הזאת שמתאמין מעל לכל המצופה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר.